יבמות, דף נון ד', מתחילים בעזרת השם, דף נון ג' עמוד ב', תחילת פרק שישי, פרק הבא על יבימתו. אדם שעוזב את העולם והוא לא השאיר צאצאים, אשתו לא יכולה להינשא לאחרים, כמו שאר אלמנה, אלא היא נופלת לייבום לפני אח של בעלה. אח של בעלה, או שהוא חולץ ומתיר אותה לאחרים, או שהוא מייבם אותה, קונה אותה. איך הוא מייבם? יש קניין אחד. התורה אומרת, יבמה, יבוא עליה או לקחה לא לאישה. היה אפשר לכתוב, יבמה, לקחה לא לאישה. מה זה יבוא עליה? זה מלמד איזה קניין קונים יבמה. לא כמו שקונים כל אישה, אלא רק על ידי יבוא עליה, רק על ידי ביאה. הביאה חייבת להיות לשם ביאה. אם הוא מכוון שלא לשם ביאה, לא קנה. אבל גם אם הוא לא מכוון לשם מצווה, בדיעבד הוא קנה. תחילה צריך לכוון לשם מצווה. אבל גם אם הוא לא כיוון לשם מצווה, קנה. וגם אם הכוונה שלו לא הייתה לגמרי טובה, בכל זאת, אם הוא כיוון את הכוונה הבסיסית, מה שאמרנו, לשם ביאה, זה כבר מספיק. וזה מה שאומרת המשנה. הבעל יבימתו, לא לשם מצווה טיבו, בהם בשוגג, היה סבור שאשתו, או אישה אחרת, כותב רש"י. בהם במזיד, לשם זנות, ולא לשם מצווה. בין באונס, הגמרא תבהר מה הכוונה. ובין אם הוא עשה את זה כמו מצווה מן המובחר, או כמו עיקר הדין ברצון, שהתכוון לשם מצווה, קנה. עד כאן דיברנו שהיבמה התכוונה בוודאי לשם מצווה, רק היבם היו לו כוונות אחרות. ואפילו אם גם היבמה לא כיוונה לשם מצווה, והוא היה שוגג והיא מזידה, או שהוא היה מזיד והיא שוגגת, או שהוא היה אנוס והיא לא הייתה אנוסה אלא מזידה, או שהיא הייתה אנוסה והוא לא היה אנוס אלא היה מזיד, בכל מקרה קנה. מוסיפה המשנה. אחד המערה, כותב רש"י שלא גמר ביאתו, ובדף נוני עמוד ב' הגמרא תבהר בדיוק מה הכוונה, בדיוק באיזה אופן מדובר. ואחד הגומר ביאתו, בכל מקרה קנה. ולא רק שהוא קנה, אלא הוא זוכה בירושה של אחיו, ואם הוא רוצה להוציא את היבמה, צריך לתת לה גט. כי היא כאשתו לכל דבר. ולא חילק בדיני ייבום בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, ובין ההראה לגמר ביאה, כמו שכותב רש"י. וכן, הבא באחת מכל הביאות הללו, כותב רש"י, על אחת מכל ההראיות שבתורה, או על אחת מן הפסולות לכהונה, כגון אלמנה לכהן גדול, שאסורה לכהן גדול, או גרושה, או וחלוצה, שקיבלה חליצה, שאסורה אפילו לא לכהן אדיוט, או שהוא בא על ממזרת שההורים שלה היו אסורים להינשא יחד, בחלק מהמקרים, אבל עד הוא ממזר, או אם הוא בא על נתינה, שהנתינים הם הגבעונים, שדוד המלך נתן אותם, יהושע בן נון כבר נתן אותם לחוטבי עצים שואבי מים, הם נתונים, יש להם, היו נתונים להיות כעבדים, ולכן הם, יש להם פסולי נישואין. בנוסף, דוד המלך אסר עליהם לבוא בקהל, כמו שהגמרא מבארת, אני זוכר טוב בדף ע"ח. אז אם הוא בא על הנתינה שאסורה לישראל, וכן בת ישראל שבא עליה ממזר או נתין, לממזר ולנתין, בכל האופנים האלה, אותה אישה נפסלה מלהינשא לכהן. וגם אם היא כבר הייתה פסולה לכהן, כותב רש"י שהיא נפסלה מתרומה. אם הורים של הכהנים, לפני שהתחתנה היה מותר לה לאכול תרומה, כמו שכהנים אוכלים תרומה, כעת היא נפסלה מלאכול תרומה. גם אם היא חוזרת לבית אביה, כשבעלה נפטר וכדומה, היא אסורה לאכול תרומה כי היא נפסלה מתרומה. של הדין של זונה, מה שנקרא. שאחת במצב כזה נאסרת לכהנים, ואם ברגע שנפסלה לכהונה, גם נפסלת לאכול בתרומה, גם אם עד עכשיו היה מותר לאכול תרומה, כי היא בת לאבא כהן. וגם כאן לא חילק בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, או בין ההראה לגמר ביאה, כמו שכתב רש"י. למדנו במשנה שאם היבם לא התכוון לשם מצווה, קנה, ואז אומרת המשנה, אפילו כשגם היבם וגם היבמה לא התכוונו לשם מצווה, גם כן קנה. וזה מה שהגמרא כעת מבארת. מהי אפילו? לא מבעיה כאמר. המשנה נאמרה, קודם כל דבר שהוא לא כל כך חידוש, לאחר מכן הדבר החידוש יותר. לא מבעיה, זה לא כל כך חידוש גדול לומר, שאם הוא היה שוגג, אבל והיא כמכוונה לשם מצוות ייבום, אינמי, הוא היה מזיד, אבל והיא כמכוונה לשם מצוות ייבום, שהוא קנה. כי הרי אחד מהם לפחות כיוון לשם מצווה. אלא אפילו, אם אף אחד מהם לא כיוון לשם מצווה, אלא הוא שוגג והיא מזידה וכדומה, דתרווי הוא לא כמכוונה לשם מצווה. שניהם לא כיוונו לשם מצווה. אפילו אחי אומרת המשנה שהיבם קנה את היבמה. תנאי רבי חייא, אפילו אם שניהם היו שוגגים, קנה. אפילו אם שניהם היו מזידים, קנה. אפילו אם שניהם היו אנוסים, קנה. כאן הגמרא מבארת מה פירוש בין באונס. מה פירוש היבם קנה את היבמה? באונס. אנוס דמתנית הנה יחידם. אי לימה, אם תאמר, כשאנסו עובדי כוכבים הוא בא עליה, ואמר רבה שלא ייתכן שאונסים אדם לעשות ביה, ואמר רבה אין אונס לערווה, הוא לא נחשב אנוס, לפי שאין קישוי אלא לדעת, ואם כן זה נחשב שהוא מכוון, זה נחשב לדעתו, אלא בישן. כותב רש"י שנתקשה כשהוא ישן ואז ייבם, דהיינו אז התייבמה לו. אז תצא לומר שזה הכוונה אנוס. והאמר רב יהודה, ישן לא קנה בהבימתו, כי הוא לא בר דעת והקניין שלו לא נחשב קניין, אלא אנוס הכוונה בנתקע. כותב רש"י שנתקשה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבימתו. שואלת הגמרא, ואמר רבא, אדם שהיה על הגג והייתה רוח מצויה, והרוח גרמה שהוא נפל מן הגג, וכך הוא נתקע באיזו אישה שהייתה שם והזיק אותה. האדם שמזיק אדם אחר חייב לשלם לו חמישה דברים, כמו שמבואר ברחבה במסכת בבא קמא, בפרט בפרק החובל, פרק שמיני. במקרה הזה, הוא חייב רק בארבעה דברים. איזה ארבעה דברים הוא חייב? נזק, לשלם על הנזק, על הצער, הוצאות רפואה, ועל ימי הבטלה, מחמת החולי. אבל הוא לא צריך לשלם על הביזיונות. הוא לא צריך לשלם לה על הביזיונות, על הבושת. ואף על פי שהוא חייב בארבעה דברים, בזה שהוא נפל מן הגג ונתקע באישה והזיק לה, הוא ביבימתו לא קנה. אם זאת הייתה יבימתו, ובצורה כזאת הייתה הביאה, הוא לא קנה. כי כל מה שאנחנו אומרים שבאונס שוגג הכל הוא קנה, זה דווקא אם מתכוון לביאה, רק הוא לא למצווה של ייבום. אבל כאן הוא בכלל לא התכוון, כותב רש"י, לביאה. לכן לא קנה, אז לא ייתכן שזה הכוונה אונס. אלא מה הכוונה אונס במשנה? כגון שנתכוון לאשתו, כותב רש"י, ונתקשה לה. תקפתו, יבמתו, ואז בא עליה על יבמתו לאונסו. זה כשהוא היה אונס, אבל למדנו גם מקרה ששניהם היו אנוסים בברייתא דבר רבי חייא, יחידם איך ייתכן. אז מבארת הגמרא, כגון שנתכוון לאשתו, כותב רש"י, ונתקשה לה. ואז תקפו, הכריחו אותו עובדי כוכבים, ודיבקו מזה בזה ובעליה. אז אם כן, זה שניהם הנושאים. למדנו במשנה שיבם שבא לעשות מצוות ייבום, הוא קונה בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. מנען מילי, מנען אנחנו לומדים את זה בפסוק. דתנו רבנן. הפסוק אומר, כי ישבו אחים יחדיו, היו אחים, בן האב, ומת אחד מהם, ובן אין לו. לא תהיה אשתו, אשת המת החוצה לאיש זר, להינסה למי שהיא רוצה. אלא יבמה, אח של בעלה, יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. דורש את הברייתא. מזה שקודם כתוב יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, ורק לאחר מכן אומרת התורה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, אז יש מצוות חליצה. דורשים מצווה ביבום יותר מבחליצה. דבר אחר, תכף הגמרא תבאר, שעצם הרעיון שמצווה ביבום יותר מבחליצה, לא צריך את הפסוק של יבמה יבוא עליה. אלא עצם הרעיון שכתוב שאם הוא לא רוצה לייבם, הוא חולץ. אז אתה מבין שמלכתחילה היה עדיף שייבם. לכן, דורשת הגמרא מיבמה יבוא עליה, דבר אחר. יבמה יבוא עליה, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב, יבמה ייקחנה לו לאישה, וכתוב יבוא עליה, זה בא ללמד, קודם כל שהקניין הוא ביבום, ובנוסף, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס ובין ברצון. אין כאן הגבלה שזה יהיה בדווקא לשם מצווה. והגמרא מבארת איך דורשים יבמה יבוא עליה, בין בשוגג וכולי. והפיקטי למצווה של ייבום קודמת לחליצה. מבארת הגמרא, כי למצווה להקדים ייבום לפני חליצה, אפשר ללמוד מביאים לא יחפוץ האיש, לקחת את יבימתו, אז יחלוץ לה. מזה נפקה. שאח חפץ, אם הוא כן רוצה לייבם, אדרה במצווה עליו לייבם. החיית הקרא של יבמה יבוא עליה, הוא בא ללמד שנקנית בכל ביה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס ובין ברצון. תניה אידך. יש ברייתא נוספת שמבארת גם את החלקים הבאים בפסוק. יבמה יבוא עליה, זה בביה כדרכה. ולקחה, זה אפילו שלא כדרכה, קנה. ויבם, כתוב ויבמה. אז מזה שכתוב ויבם לומדים? שהביה גומרת בה, שממש הופך להיות אשתו. אבל, ואין כסף ושטר גומרים בה. זאת אומרת, אם הוא קונה אותה בכסף או בשטר, היא לא הופכת להיות אשתו. אמנם חכמים תקנו שזה יועיל כמאמר, אבל היא לא הופכת להיות אשתו. זה שלא כתוב ויבם, אלא כתוב ויבמה, ההי הנוספת באה ללמד, שמייבם אותה בעל כורחה. דבר אחר, יבמה יבוא עליה, לומדים בכל ביה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון וכו'. שואלת הגמרא, איך לומדים יבמה יבוא עליה, בין בשוגג וכו'. הרי והפיקטה לזה שהוא קונה אותה בביה כדרכה. עונה הגמרא, לומר שהוא קונה אותה בביה כדרכה, לא צריך את הפסוק הזה של יבמה יבוא עליה. ההוא מלהקים שם לאחיו נפקה, שהוא מייבם אותה במקום שמקים שם שם. אחרת הקרא, יבמה יבוא עליה, זה ללמד בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס ובין ברצון. גופה אמר רב יהודה, נתבונן בגופם של דבריו. הוא אומר שאדם ישן, לא קנה ביבימתו. מה הטעם? מניין הוא לומד את זה? דאמר קרא, יבמה יבוא עליה. משמע, עד מכוון לה לשם ביה. הוא לא צריך לכוון לשם מצווה, אבל לשם ביה כן. שואלת הגמרא והתניה, שהיבם קונה בין ער בין ישן, אז איך אתה אומר שהוא לא קונה כשהוא ישן? אז הגמרא מנסה לתרץ, אימה שהיא ישנה, אבל הוא ער, בין ערה בין ישנה. שואלת הגמרא והתניה, בין ער הוא בין ישן הוא, בין ערה היא בין ישנה היא. עונה הגמרא, אם הוא ישן ממש, גם הברייתא כאן מודע שהוא לא קונה. ומה שכתוב שהוא קונה, אחא במאי עסקינן, שהוא לא ממש ישן, אלא מתנמנם. ויחידה ממתנמנם, מה ההגדרה? אמר רב אשי, מצד אחד נים, הכוונה הוא ישן, ולא נים, אבל הוא לא לגמרי ישן. מצד אחד טיר הוא ער, אבל לא לגמרי, לא טיר, הוא לא לגמרי ער. ומה בדיוק ההגדרה של הערנות הזאת? כגון דקרולי, אם קוראים לו תוך כדי הנמנום הזה, ואני הוא יכול לענות. אבל ולא ידע להדורי סברה, ששואלים אותו שאלה שצריך להרהר כדי לענות תשובה, הוא לא ידע לענות תשובה. בזמן שהוא מתנמנם, וכמעט קרולי, אבל הם מזכירים לו, כך שמעת, מתקר, אומר כן, זה מה שבאמת שמעתי. אז אם הוא במצב כזה, זה נקרא מתנמנם. גופה, אמר רבא, אדם שנפל מן הגג ונתקע והזיק, חייב בארבעה דברים. נזק, צער, ריפוי ושבט. וביבימתו, אם הוא ייבם אותה בצורה כזאת, שהוא נפל מן הגג, לא קנה אותה. מבאר את הגמרא באיזה ארבעה דברים הוא חייב, כמו שאמרנו, בנזק, לשלם את הנזק שהוא הפחית מערכו, על ידי המכה הזאת, על ידי הנזק הזה, בצער, כמה שהוא הצטער, בשבט, כמה שהוא התבטל, ובריפוי, הוצאות הרפואה. ואגב, במסכת בבא קמא, הגמרא יותר מרחיבה, איך מודדים את זה, איך אפשר לדעת, כמה זה הבושת, וכמה זה הצער, וכמה זה... וכולי, הגמרא מבארת את כל העניינים האלה. אבל במקרה שהוא לא התכוון, אלא נפל מן הגג וכך הזיק, תשלומי בושת הוא לא מחייב. דאמר מר, אין אדם חייב על הבושת שהוא הבייש את חברו, עד שהתכוון לבייש. אמר רבא, אם אדם ייבם, אבל הוא לא התכוון אפילו לא לשם ביה, אלא הוא נתכוון להטיח זרעו בכותל, ובטעות הטיח ביבימתו, לא קנה. אבל אם הוא התכוון להטיח זרעו בבהמה, והטיח ביבמה, קנה. אתה מתכוון כמכוון לשם ביה בעולם. למדנו במשנה, אחד המערה ואחד הגומר, בכל מקרה קנה, ובכל מקרה זה נחשב ביה, גם לעניין שהופך את האישה לפסול אותה מכהונה וכולי. אמר אולה, מניין להערה מן התורה שהיא נחשבת כביה? שנאמר, כתוב לגבי אדם שאסור לו לבוא על אישה נידה. ואיש אשר ישכב את אישה דווה נידה, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, אז מספיק הערה, כתוב, ונחרטו שניהם מקרב עמם. ומכאן להערה שהיא כביעה מן התורה. השכחן בחיוב נידה, בשאר עריות, בשאר נשים אסורות מניין, שזה גם נחשב. וכי תימה, אולי תאמר, נילף במה מצינו מנידה, כי הרי אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה מבניין אב. שאם התורה אומרת במקום אחד הלכה, אפשר ללמוד למקום אחר אם הוא דומה. אז כמו נידה, ככה שאר העריות, גם כן, ההרעה כביעה. לא, אפשר לדחות. מה לנידה שכן, התורה מחמירה בה שהיא מטמאה גם את בועלה, שגם הוא נטמע 7 ימים. אז לכן, אולי דווקא שם ההרעה כביעה, אבל בשאר עריות מניין. אלא אתיה מאשת אח. דכתיב, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא. זאת אומרת שהתורה מכנה את אשת אח, נידה. ערוות אחיו גילה, הרירים יהיו. דיינו שיש חיוב קראת. וכי אשת אחיו לעולם נידה היא? מה התורה אומרת שאשת אחיו היא נידה? אלא חייבים לומר שיש הקש בין אשת אח כנידה. מה נידה? כבר למדנו קודם את מקורה הערה, שההרעה כביעה. בהערה, אף אשת אח אסורה כבר בהערה. ואם כן, נלמד כעת מאשת אח, כמו ששם היא הערה כביעה, ככה גם משאר העריות. אומרת הגמרא, זה לא דומה לשאר העריות. מה לאשת אח? שכבידו של האח לרבות איסור אשת אח עם הרבה נשים. זאת אומרת, אבל אדם יכול להתחתן עם הרבה נשים, שכל הנשים האלה יהיו אשת אח כלפי אחיו. די ביי, אם הוא רוצה, מקדש ואזיל כאלפא, יכול לעשות... להתחתן עם הרבה נשים, ואז כל אלה יהיו אסורים על אחיו באיסור אשת אח. ואומנם תלמד מאשת אח כל אלה שדומים. איזה מקרים דומים? כל אלה שנאסרים בגלל אישות, כמו אשת אב, קלתו, חמותו, אחות אשתו. אבל אלה שהם, אין אפשרות לרבות אותם, כמו אמו, אחותו, ביתו, מניין למדים שגם בהם, הם הרי לא דומים לאשת אח, מניין שגם הם הערה כביעה. אלא אתיה, מקרה שלישי, אחות אב ואחות אם, מה שנקרא אצלנו דודה. נכתיב, וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שערו הערה, גם כאן כתוב לשון הערה כביה. ואם כן, משם למדים לכל הראיות שבתורה. שתגמר, היקה למפרח, מה לאחות אב, שאחות של האבא ואחות אם, אחות של האמא, שכן איסור הבא מאליו, זה לא בא על ידי נישואין. זה שהיא אחות, זה מציאות. אז אם כן, אפשר ללמוד כל אלה שהם איסור הבא מאליו, כמו אמו, אחותו, ביתו, אבל אי אפשר ללמוד את אלה שאסורות עליו מחמת קידושין, כמו חמותו, שנאסרת עליו כי הוא קידש את ביתה. אז אם כן, היו לנו שלוש אפשרויות ללמוד הערה, ואי אפשר ללמוד מאף אחד מהם. היה לנו את נידה, היה לנו את אשת אח, והיה לנו את אחות אב או אם. כל אחד מהם לבד, מחדה, לא עתיה, אי אפשר ללמוד לשאר העריות. אולי תהי חדה מתארתי, אולי נלמד כל אחת מהעריות משתיים, משתי העריות, שבהם כתוב מפורש שהראה כביעה, נלמד משתי מקומות שכתוב בהם שהראה כביעה למקום נוסף שבו לא כתוב. וזה נקרא בניין אב משתי כתובים. אז הגמרא מנסה כעת למצוא את השילוב של שתי המקומות שמהם נלמד את המקום הנוסף. מהי-תי-תי, מאיזה שניים תרצה ללמד? תי-תי, תרצה ללמוד מאשת אח ואחות אב ואחות אם. אשת אח ואחות אב או אם. שאומנם מכל אחד לחוד אי אפשר ללמוד, למה? אחות אב ואחות אם, זה איסור הבא מאליו. מעצמם הם הפכו להיות אחות אב או אחות אם. מה שאין כן, מקרים אחרים שנעשו על ידי קידושין. אז אולי תלמד מאשת האח. שם יש משהו אחר. כי אשת אח, האח יכול להתחתן עם כמה נשים, ואז הוא יכול לרבות את האיסורים על אחיו. אז אם כן לא נלמד לשאר המקרים, אז אולי נלמד צד השווה שבשתיהם. כי הרי, אמנם, באחות אב ואחות אם, זה איסור הבא מאליו, אבל לא זה הסיבה שלכן ההראה כביעה, כי אתה רואה שגם אשת אח, שזה לא איסור הבא מאליו, אלא זה נעשה על ידי שהאח קידש אותה, בכל זאת אנחנו רואים שההראה כביעה שם, זה לא הסיבה שגרמה באחות אב ואחות אם. ואם תאמר, בסדר, אבל אשת האח, יש לו סיבה מכיוון שבידו לרבות עוד ועוד נשים להתחתן, אבל לא זו הסיבה שבגלל זה הראה כביעה, כי הרי אתה רואה שבאחות אב ואחות אם שאין ביד לרבות בכל זאת, אומרים הראה כביעה. אז אולי נלמד גם את שאר העריות. תוכל הגמרא, יש מחנה משותף שיש בשניהם, שאין בשאר העריות נוספות. מה להנח שאשת אח ואחות אב האם, שכן אסורים משום שער, שער הכוונה קרבת משפחה. אשת אחיו זה קרבת משפחה. זה באותו דור שלו, קרבת משפחה שלו. אחות אב ואם זה ממש קרבה של שממש קרבה משפחתית. נגיד אשת אח, זה בגלל אחיו היא נאסרת עליו אשת אח, זה ממש קרבה של קרבת משפחה. אבל לא תלמד מכאן כל המקרים האחרים שזה מחמת קידושין, כמו שאר אשת איש. מניין שהראה כביעה, אלא תי-תי, נלמד את זה משני מקרים אחרים, מנידה שהיא לא אסורה משום קרבת משפחה, ואחות אב ואחות אם. יש מחנה משותף שהם שניהם ערווה, והראה כביעה, אז נלמד לשאר העריות. מה אתה אומר? לא, יש דבר שהם שניהם אותו דבר, אבל הם שונים מאחרים. מה להנח שכן איסור הבא מאליו? נידה נתמת בלי שהיא יכולה להשפיע על זה, וגם אחות אב ואחות אם נהיו אחות של האבא או אחות של האמא, לא על ידי שהאבא עשה בשביל זה משהו. אלא, תי-תי, אז אם כן, אי אפשר ללמוד לשאר מקרים שכן נעשו למשל על ידי קידושין, כמו אשת איש, בהם אנחנו אומרים שאי אפשר ללמוד הערה כביאה, כי אשת איש לא דומה, אין באשת איש את מה שמשותף לנידה ואחות אב או אם. אלא אומרת הגמרא את השילוב השלישי, תי תי מנידה ואשת אח. שילוב בין נידה לאשת אח ששתיהם אסורות משום ערווה, והערה כביאה, שער הראיות תלמד מהם, דמי פרחת, מה תוכל לפרוח. נידה לא קרבה משפחתית, ואשת אח זה לא איסור שבא מאליו, אלא זה איסור שבא לידי שהאח קידש אותה. ואם כן, נלמד לשאר העריות שגם בהם היא הערה כביאה. מתקיף לרווח הבריידר אביקה, יש לי פרחה. מה לנידה ואשת אח, שכן אין להם היתר בחיי אוסרם. אין להם אפשרות להיות ניתרות, כל זמן שזה שגרם להם להיות אסורות על האחרים, חי. נידה, מה שאוסר אותה זה דם הנידה, וכל זמן שהוא שופע היא עדיין אסורה. וכן, אך כל זמן שהוא חי, והוא נשוי לאישה, הוא לא מתיר אותה לאחים. וגם אם הוא מגרש אותה, גם כן היא נשארת אסורה על האחים, כי יש כלל שאשת אח אסורה על האחים גם אחרי שהתגרשה. תאמר באשת איש שבה אין את המשותף הזה, כי הרי שכן יש לה יתר בחיי אוסרה, ברגע שזה שהתקידש אותה, זה שגרם שהיא תיאסר על כולם, יגרש אותה, היא תהיה מותרת על כולם. אז אולי בא לא נאמר הרעה כביעה. באמת הדחייה הזאת נשארת, רק הגמרא מדייקת שזה לא לגמרי מדויק מה שאמרנו, שנידה ואשת אח אין להם יותר בחיי אוסרם. אמנם יש להם מחנה משותף שאין באשת איש, אבל לא כמו שאמר רווח הבריד רביקה. אמר לי רווח המדיפתי לרבינה, מה זאת אומרת? רב אחא ברידא רב איקא אומר, מה לנידה ואשת אח, שכן אין להם היתר בחיי אוסרם. אתו נידה ואשת אח בחיי אוסרן עוד אין להם היתר, אבל לאחר מכן, יש להם היתר? מה פירוש שיש להם היתר? ודאי שאין להם היתר. הרי נידה, מה שאוסר זה אדם, אבל לא זהו גם מה שגורם אם היא תישאר אסורה או לא. כי גם כשנפסק אדם, ביום איטליה מילטה, זה תלוי בימי התארה, עד שלא יסתיימו הימים, היא לא תתאר. וכן, אשת אח, היא לא נהיית מותרת, כשזה שאוסר אותה, מת. מה פתאום? בבנים תליה מילטה, אם בעלה מת, והוא ישיר בנים, היא עדיין אסורה על האחים. הרי אשת אח שמת וישיר בנים, אסורה על האחים גם אחרי שהוא מת. רק אם הוא מת בלי בנים, היא נופלת לאיבום לפני האחים. אבל בכל אופן, הפרחה היא כן פרחה, רק צריך לפרוח אותה קצת אחרת. אלא פריך אחי, מה לנידה ואשת אח, שכן יש להם מחנה משותף, שאין את זה ב... אשת איש, שכן בשתיהם אין אוסרן מתירם. אדרבה, זה שאוסר אין לו כוח להתיר. מה שמתיר זה דבר אחר. בנידה, מה שמתיר זה לא שהיא מפסיקה לראות דם, אלא כשמסתיימים ימי התומה שלה. וכן, באשת אח, האח שקידש אותה אסר אותה, אבל האם היא תהיה מותרת או לא, זה תלוי האם לא יהיו לה בנים. אם לא יהיו בנים, אז היא תהיה מותרת לאחים. תאמר, באשת איש, שהאוסרה הזה שקידש אותה, אסר אותה על כולם. הוא, על ידי שמגרש אותה, מתירה לכולם. לכן, הוא לא דומה, זאת אומרת, אשת איש לא דומה, גם למחנה המשותף שיש בין נידה לאשת אח. אז אם כן, כל אחד מהזוגות, בין שני דברים שרצינו ללמוד את שאר העריות מהם, אי אפשר ללמוד, כי כל אחד מהזוגות האלה יש לו מחנה משותף, שנאמר שאולי בגלל זה הרעה כביעה, אבל מקרים אחרים לא. אלא אמר רבי יונה, ואיתי מה רב הונא ברי דרב יהושע. כאן רבי יונה מביא את ההיקש המפורסם שלו. מביאים את זה ההיקש של רבי יונה. יש אומרים שזה רב הונא ברי דרב יהושע, צריך גם את זה לומר. לא לומדים הערה כביעה בשאר העריות מבניין אב בכלל, או ממה מצין, איך שזה נקרא גם כן. אלא, לומדים את זה בהקש. אמר קרא, סוף פרשת אחרי מות, שם כתוב כל העריות, ובסוף אומרת התורה, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, ונחרטו הנפשות הרוצות. יש הקש בין כל העריות זו אלה לאלה. הוקשו כל העריות כולם זו לזו, ונידה כתובה בין העריות, ובנידה כתוב הערה כביעה, הוקשו כולם לנידה. מה נידה בהערה? אף כל העריות איסורם בהערה. אז אם כן, למדנו שהיו שלושה מקומות שכתוב בהם לימוד שאפשר ללמוד ממנו הערה כביעה. גם בנידה שכתוב מפורשת מקורה הערה, וגם באשת אח שכתוב שם שהיא נחשבת כמו נידה, וגם באחות אב או אחות אם. אז למה כתוב בנידה? כדי שמנידה נלמד הקש לכל העריות שהראה כביעה. אבל למה כתוב באשת אח? ואלא לשון נידה, דכתיב אגבי אשת אח, שרצו ללמוד מזה שהראה כביעה. וכבר לא צריך את הלימוד הזה, כי אנחנו כבר יודעים על ידי הקש מנידה לכל העריות כולם. אז אם כן, למה לי? למה התורה מכנה את אשת אח כנידה? לכדי רב הונה, דאמר רב הונה, רמז ליבמה מן התורה. הגמרא מנסה להבין מה אתה צריך רמז ליבמה, כשיש לך פרשה שלמה בפרשת כי תצא למצוות ייבום. מניין? מניין? אקטיב יבמה יבוא עליה פרשה שלמה. אלא, הגמרא מביאה את כל האפשרויות שיש. רמז ליבמה שאסורה ליבם בחיי בעלה. אשת אח אסורה לאחים כל זמן שהאח חי. מניין? שואלת הגמרא גם כאן, היי סברה היא, לא צריך פסוק. מדאמר רחמנה, מזה שהתורה כותבת שלאחר מיתת בעלה, רק אז היבמה שריה לאחים שלו, ליבם. מכלל זה בחיי בעלה, היא עדיין אסורה, גם אם הוא גירש אותה. אז הגמרא עדיין מנסה לומר, ודילמה, מה הרמז שאומרים שאשת אח היא כמו נידה? זה בא ללמד, כי אנחנו היינו סבורים שלאחר מיתת בעלה, יש מצווה שהיבם ייבם אותה. אבל אם היבמה, אם היבמה, דיינו, אם אשת אח, קיבלה גט מהאח, אז בחיי בעלה אין מצווה לייבם אותה, אבל יש רשות אולי. אולי האחים יוכלו כן להתחתן איתה. אי נמי, אפשר לדייק, לאחר מיתת בעלה אין. נכון? אחרי שבעלה מת, רק אז יש מצוות ייבום. תדייק מכאן סברה פשוטה. כל זמן שבחיי בעלה, לא, האח אסור. למה הוא אסור? כי כתוב רק אחרי שהאח מת, יבמה יבוא עליה. זאת אומרת שזה מצוות עשה של יבמה יבוא עליה, אבל זה רק אם הוא מת. בלי בנים. בסדר, זה מצוות עשה, יבמה יבוא עליה. כן, אבל אתה מבין לבד, שאם התורה אומרת שאם האח מת בלי בנים, יבמה יבוא עליה, אתה יכול להבין מפה שאם הוא לא מת, אלא הוא גירש אותה, אז יבמה לא יבוא עליה. אבל זה נקרא, מה אסור לך לעשות, אתה למד ממה שהתורה אומרת לך כן לעשות. אז זה נקרא, ולאו הבא מכלל עשה. אז אמנם זה אסור, אבל זה אסור במצוות עשה. אבל אין כאן עדיין, אפילו לא איסור לא תעשה, ובטח לא חיוב קראת. אז אולי בשביל זה התורה כותבת, שאשת אח היא כמו נידה, כדי ללמד אותנו שיש חיוב קראת. אמר קרא, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, ואתה מיד תשאל, וכי אשת אחיו נידה היא לעולם? ודאי שלא. אלא זה בא ללמד אותנו שהיא כמו נידה. מה נידה, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן, ואז היא מותרת לגמרי לבעלה, אבל בכל זאת בשעת איסורה, בקרת. אף אשת אח נמי, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן, אם בעלה ימות בלו בנים, בחיי בעלה, גם אם הוא גירש אותה. היא אסורה על האח לא רק במצוות עשה, אלא בקראת. אז אם כן למדנו למה התורה כתבה לשון ההרעה בנידה, זה בא להקיש לשאר ההריות שההרעה כנידה. למה כתוב באשת אח לשון נידה? כדי ללמד אותנו שגם אם האח גירש את האישה, עדיין אחים חייבים עליה כרת. אלא המקור השלישי שרצינו ללמוד ממנו ההרעה כביאה, זה מאחות אב ואחות אם. ובסוף אמרנו שלא צריך את הדרשה הזאת. למה? כי לומדים מהקש מנידה לכל ההריות. אז לומדים גם לאחות אב ואחות אם. אז אלא ההרעה דכתיבה גבי אחות אב ואחות אם. למה לי? בשביל מה היו צריכים לכתוב את זה? כבר לומדים את הערווה הזאת כמו כל ההריות שבתורה שההרעה כביאה. אומרת הגמרא, זה בא ללמד. לכתבעה מיני רבינה מרבה. המערה בזכור מהו. התורה אומרת, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. האם ההרעה כביאה? אז הגמרא מתפלה. ודאי שכן, הרי בזכור כתוב ואת זכר לא תשכב משכבי אישה כתיבה. אז משווים כמו הרעיות של אישה. ושם הרי ודאי שהוא חייב. אלא השאלה היא לגבי בהמה. המערה בבהמה מהו? האם הוא מתחייב? אמר לי, הפסוק אומר, לעניין אחות אב ואחות אם, את שערו הערה, שהרעה כביעה. אבל הרי אנחנו יודעים כבר שהרעה כביעה, כמו כל ההריות שבתורה. אז אם אינו עניין להרעה, דכתיב אגב, באחות אב ואחות אם, דעתיה בהקש המדרביונה, ההקש המפורסם שמענו של רביונה שהקישו את כל ההריות לנידה, כמו ששם הרעה כביעה ככה בכל ההריות. אז אם כן זה גם כולל את אחות אב ואחות אם, אז אם כן, תנאו עניין להרעה דבהמה שגם כביעה. כשהגמרא מכדי, הרי איסור ביאת בהמה חייבי מיתות בית דין היא. אדם כזה חייב מיתת בית דין. ומה הייתה מכתיב להרעה דידה גבי אחות אב ואם, שאדם שעובר על האיסור הזה, הוא לא חייב מיתת בית דין, אלא רק חייבי קריטות, לכתוב גבי מיתת בית דין, כמו למשל אמו, אחות, חמותו, ונלף, שיהיה כתוב ההרעה, למשל אצל אמו, וזה מיותר, וילמד אותנו לעניין בהמה, שזה מיתת בית דין ממיתת בית דין. עונה הגמרא, הסיבה למה מביאים את הרמז דווקא באחות אב ואם, מכיוון שהפסוקים שם מיותרים ודורשים מכל חלק שם דרשה אחרת, אז איידי די כולה קרא לדרשה, מכיוון שכל הפסוקים שם נשנו לדרשה. אז אם כן, כתיב בינמי המילתא, כתוב שם גם כן את העניין של ההרעה לדרשה, ללמוד לביאת בהמה. מה הדרשה? מה הדרשה שדורשים מכל הפסוק של אחות אב ואם? דתניא, יש כלל, אין עונשין, אלא אם כן מזהירין. אי אפשר להעניש בלי שהזהירו לפניכם. והדוגמה הטובה ביותר לזה, זה צמד הפרשיות אחרי מות וקדושים. פרשת אחרי מות, יש את ההזהרה. סוף פרשת אחרי מות, מביאים את כל ההריות, התורה מזהירה לא להתחתן עם האריות. אבל לא כתוב עונש. כתוב בסוף, פסוק אחד לפני האחרון, קראת, אבל לא כתוב את הפירוט של העונשים של מיתות בדין וכדומה. פרשת קדושים, התורה חוזרת על האריות, ושם לא כתוב עם האיסורים, לא כתוב לא לעשות בדרך כלל, אלא כתוב מי שעושה איזה עונש הוא מקבל. אז ההזהרה זה בפרשת אחרי מות, והעונש זה בפרשת קדושים. בדרך כלל, הדברים חוזרים על עצמם. אותה ערווה שכתובה באחרי מות, בתור מה לא לעשות, העונש כתוב בפרשת קדושים. יוצא מן הכלל, זה העניין של אחות אב או אחות אם. שכתוב את מה לא לעשות בפרשת אחרי מות, וזה כתוב שוב פעם בפרשת קדושים. בפרשת אחרי מות כתוב, ערוות אחות אביך לא תגלה, כתוב שם גם ערוות אחות אמך לא תגלה. ולאחר מכן, בפרשת קדושים, זה כתוב פעם נוספת. כתוב, וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה. כתוב פרשת קדושים. וזה דבר שהוא נדיר. לא כתוב בדרך כלל בפרשת קדושים מה לא לעשות. כתוב שם כבר העונש. לגבי אחות אביך, אחות אמך ואחות אביך, כתוב לא תגלה. אז אם כן, הפסוק הזה מיותר. אומרת הגמרא, כתוב בפרשת אחרי מות, ערוות אחות אביך לא תגלה. דורש את הברייתא, שמדברים פה בן עם אחות אביך כי הם בני אותו אבא מן האב, ובן עם אחות של אביך, אבל היא אחות של אביך לא ששניהם בני אותו אבא, אלא היא יש לה אבא אחד והוא יש לה אבא אחר. הוא יש לו אבא אחר. רק מה, יש להם אותה אמא. שהייתה נשואה לשני אנשים, פעם הייתה נשואה אליו, אחרי זה התגרשה, היא התעלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר. וזה אחות אביך מן האם. בן מן האב, בן מן האם. התורה אוסרת אחות אביך. אתה אומר שהתורה אוסרת בן מן האב, בן מן האם? מי אמר? הרי בדרך כלל, משפחה, זה דרך האבא. כמו שהגמרא מביאה בהמשך את הפסוק, למשפחות, הרש"י מביא את הפסוק, על משפחותם לבית אבותם. במדבר, פרשת במדבר. אז אולי נאמר שזה דווקא אם הם אחים, אם הם אח ואחות, מהאבא. בני אותו אבא. ולא מנהם. אם הם רק בני אותה אמא, אולי הם לא נחשבים אחים, אולי זה לא נקרא אחות אב. תרץ את הברייתא, אי אפשר לומר ככה. ודין הוא, כי הרי חייב כאן אחות אב והם, וחייב באחותו, אחות של האדם עצמו, מה אחותו, כתוב במפורש, בת אביך או בת אמך, שגם אם היא רק בת אמך, היא אסורה עליך כאחותך. ולכן, כמובן, שחייבים על אחות, בין אם היא אחות מן האב, ובין אם היא לא אחות מן האב, היא רק אחות מן האם. אף כאן, כמו אחותו, ככה גם אחות אביו או אחות אמו, חייבים בין אם היא אחות אביו מן האב, ובין אם היא אחותו מן האם. שואלת הגמרא, למה אתה דורש דווקא מאחותו? אנחנו עכשיו יודעים בסך הכל דבר אחד, שבאחותו הכוונה בין מן האב ובין מן האם. ואתה רוצה ללמוד מזה גם אחות אביו או אחות אמו. הרי יש מקרה שהתורה אומרת מפורש שזה רק אח מהאבא ולא מהאמא. אז אם כן, אולי תלמד משם. איפה מצאנו דבר כזה? דודתו. האמת היא שאצלנו קוראים דודה גם לאחות אביו או לאחות אמו. אבל כשהתורה כותבת דודתו היא מתכוונת לאשתו של אח של אביו. מה שגם נקרא בלשוננו דודה. אשת אחי אביו. אז שם זה רק אם זה אחי אביו שהם שניהם אחים מהאבא. אבל אם הם אחים רק מהאימא, אז אשת אחי אביו היא לא ערבה על האחיין. אז אולי נלמד אחות אביו או אחות אמו מאשת אחי אביו. כמו שאשת אחי אביו זה אפילו, זה רק אם הם אחים מהאבא, אבל אם זה אחים מן האמא לא, אז אולי גם באחות אביו ואחות אמו, או כלך לדרך זו. חייב כאן באחות אביו או אחות אמו, וחייב בדודתו, שהיא אשת אחי אביו. מה דודתו? הוא חייב רק אם היא אשת דודו, שהוא אח של אביו מצד האבא, מן האב, ולא אם הם רק אחים מן האם. אז אולי נאמר אף כאן, באחות אביו או אמו, הוא יהיה חייב רק אם הם אחים מן האב, ולא אם הם אחים מן האם. אז יש לנו אפשרות, יש לנו פה בעצם אחות אביו ואחות אמו, שלא מפורש בהם האם זה הכוונה אחים רק מהאבא, או גם אחים רק מהאימא. אנחנו יכולים ללמוד או מאחותו, ששם זה גם אם הם אחים רק מהאימא, אנחנו יכולים ללמוד מדודתו, אשת אחי אביו, ששם זה רק אחים מן האבא. למה אתה מעדיף ללמוד לאסור גם אם הם אחים מהאימא? למה ללמוד מאחותו? אולי תלמד מדודתו. אומרת הגמרא, בוא נראה למי דומה יותר. נראה למי דומה. למי יותר דומה אחות אביו או אחות אמו? מצד אחד, דנין איסור אבא מאליו, שזה אחות אב, אחות אם, אחות זה בא מאליו, זה לא קידושין או משהו. דנים את זה מאיסור הבא מאליו של אחותו, שגם זה לא בא לידי קידושין. ואל תוכיח דודתו שכל החיוב זה מפני שהאח של אביו קידש אותה. שאין איסור הבא מאליו, אח של אביו קידש אותה. הדוד שלו קידש אותה. אז אם כן, יותר דומה לאחות אביו, יותר דומה אחותו. כי זה איסור הבא מאליו. אבל אומרת הגמרא מצד שני, או קלח לדרך זו, או שתלך לדרך הזה, השנייה. אפשר לומר שהם יותר דומים, אחות אביו או אמו, לאשת אחי אביו. למה? דנין קרובי האב, מקרובי האב. אחות אביו או אחות אמו, קרובי האב, זה לא קרובים שלו. ואותו דבר, אשת אחי אביו, זה גם כן קרובי אב, ואל תוכיח אחותו שזה קרובי עצמו. אז אם כן, אפשר ללמוד אחות אב או אחות אם מאחותו או מדודתו. אז אין לנו אפשרות ללמוד את זה ממה מצינו או מבניין אב, אלא נלמד את זה מיתור בפסוק. תלמוד לומר, הרי בפרשת אחרי מות התורה כותבת את כל העריות, ושם היא כותבת את האיסור לקחת את אותם העריות. ולאחר מכן התורה חוזרת וכותבת בפרשת קדושים, אבל שם לא כתוב שוב פעם האיסור, אלא שם כתוב העונש. אבל יש מקרה ששם שכתוב בפרשת קדושים פעם נוספת האיסור, וזה אחות אביו ואחות אמו, וזה מיותר. אז זה שכתוב ערוות אחות אביך לא תגלה בפרשת קדושים, זה בא ללמד. שאיסור אחות אב זה בין אם הם אחים מן האב ובין אם הם אחים רק מן האם. ומה שכתוב ערוות אחות אמך לא תגלה, זה בא ללמד שאיסור אחות אם זה בין אם הם אחים, אם זה אחות של האב כי הם אחים מן האב, ובין אם זה אחות של האב כי הם אחים מן האם. כך אומרת הברייתא. שואלת הגמרא, למה לי למכתבה באחות אב? למה לי למכתבה באחות אם? מספיק שתכתוב למשל באחות אב, שזה בין אם היא אחות של האבא מהאבא, בין אם זה אחות של האבא מהאימא. ונלמד גם לאחות אם אותו דבר. כי הרי הם דומים. אמר רבי אבאו, הם לא דומים. צריכי, די כתב רחמנה רק באחות אב, הייתי אומר שרק באחות אב. רק שם, גם אם הם, אם היא אחותו רק מהאימא, כבר היא אסורה על הבן. שכן יש לחייס. תייחסת כמשפחה, משפחת אב נקראת משפחה, כמו שכתוב, משפחותם לבית אבותם. לכן, גם אם היא אחות של האבא רק מצד האימא, בכל זאת היא אסורה על הבן. אבל אחות אם, אמא לא, אולי אם היא רק מצד האימא, אחות של אימא שלו, אולי הוא לא יהיה חייב עליה. לכן נצחה התורה לכתוב שגם שם, שדרשה מיוחדת שחייב עליה. והיא כתב רחמנה רק באחות אם, שחייבים גם אם היא אחות רק מצד האמא. הייתי אומר שכן, זה ודאי אחות אמו, ודאית, כי היא ודאי אמו. אנחנו יודעים מי האמא שלו. אנחנו יודעים אם הוא נולד. אבל, אז לכן אומרים שבין אם היא אחות אמו מהאבא, בין אם רק מהאמא, בכל זאת היא אסורה. אבל אחות אב, מי אמר שבאמת זה אביו? שאז אחותו תהיה אסורה עליו. אולי אמו זינתה, אולי זה בכלל לא אביו? חלילה. ואימא, לא, אולי כאן התורה לא חידשה, שאם זה אחות אביו רק והיא אחות של אביו רק מצד האמא, אולי שם התורה לא אומרת שהיא ערבה עליו. צריך, לכן התורה צריכה ללמד שגם כאן היא ערבה עליו. בכל אופן אמרנו שאפשר ללמוד לגבי אחות אביו או אחות אמו, אפשר ללמוד מצד אחד, שזה בין אם הם אחים מצד האבא ובין אם הם אחים מצד האמא, היא ערבה, ונלמד את זה מאחותו, אפשר ללמוד לא, רק אם זה מצד האבא, היא ערבה עליו. ומאיפה נלמד את זה? מדודתו, אשת אחי אביו. מי אמר שדודתו הוא חייב רק במקרה שזה אשת אחי אביו שהם אחים מצד האבא, אולי גם אם הם אחים מצד האמא. ודודתו דפשיטה ללטנה, שמדובר פה דווקא אשת דודו דמין האב, ולא באשת דודו מן עלי. אמר רבה, לומדים את זה בגזירה שווה. עתיה, דודו, דודו, בגזירה שווה. כתיב הכה, כאן בדודתו, כתוב ערוות דודו גילה, כשהוא לוקח את אשת אחי אביו. וכתיב הטעם לגבי עבד יהודי שנמכר לנוכרי. יש מצווה לקרובים שלו לפדות אותו. כתוב שם או דודו, או בן דודו יגאלנו. מה להלן, כשהוא בא לפדות את העבד עברי, אז המצווה שיגאל אותו דוד, אח של אביו, שהם אחים מצד האבא, מן האב, ולא שהם אחים מנהם, כמו שהגמרא תכף תדרוש. אף כאן בדודתו, מן האב ולא מנהם. ואתה מנהלן, מי אמר שבאמת אחים מן האב מדובר בגאולה של עבד עברי? אמר קרא, או דודו, או בן דודו יגאלנו, ואז ממשיכה התורה ואומרת, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו. רואים שזה תלוי במשפחה, כמה שהוא יותר משפחה. ומשפחת אב קרויה משפחה, כמו שאמרנו כמה פעמים, משפחותם לבית אבותם, אבל משפחת אם אינה קרויה משפחה. עד כאן דף נון דלת.